אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 48, מאמר גוף ונפש, כותרת המותר והאסור בשימוש המדע האנושי. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קאב.co.il, שאלות תבחרות, אנחנו נשאל כאן מהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 48, מאמר גוף ונפש, בכותרת המותר והאסור בשימוש המדע האנושי. לפיכך, אנו ההולכים בדרכי חז"ל, אין אנו רשאים להשתמש עם המדע האנושית, אלא עם אותם הידיעות שהוכחו מהניסיון הממשי, ואין לנו צל של ספק במציאותם. ולכן, לא נוכל לקבל מכל שלוש השיטות הנ"ל שום עיקר דתי. ומכל שכן, במושגים של גוף ונפש, שהם העיקרים הכוללים והנושאים של כללות הדת. ורק מהידיעות של תורת החיים, הלקוחים מהניסיון, ושאין אדם היכול להסתפק באמיתותם, מהם נוכל לקבל. ומובן שהוכחות כאלו אי אפשר שימצאו בשום עניין רוחני, אלא רק בעניינים גופניים המסודרים לתפיסת החושים. לפיכך יש לנו הרשות להשתמש בשיעור מסוים רק בשיטה השלישית העוסקת רק בענייני הגוף, ובכל אותם המסקנות שהוכיחו על פי הניסיון שלא יצויר בהם שום חולק. ויתר הסברות המשותפות מהיגיון, הן משיטתם והן משיטות אחרות, פסולים לנו ואסורים לנו. וכל המשתמש בהם עובר על הלא תעשה, אל תפנו אל האלילים, כמבואר. אולם שיטה שלישית זו זרה ומאוסה מאוד לרוח האנושי, וכמעט שלא נמצא שום משכיל אמיתי שיוכל לקבלה. כי לפי דבריהם נמחקה וחלפה לה כל הצורה של האדם, כי עשו אותו למין מכונה הפועלת והולכת על ידי כוחות אחרים. ולדעתם אין לאדם כל בחירה חופשית מרצונו עצמו, אלא נדחף והולך על ידי כוחות הטבע. וכל עשיותיו המה בעל כוחו. ואם כן, אין לו לאדם שום שכר ועונש. כי אין דין עונש או שכר חל על מי שאין לו חופש הרצון. ודבר כזה רחוק מהדעת בתכלית. ולא רק מהדתיים מאמיני שכר ועונש, שמתוך האמונה בהשגחתו התברך, אשר כל כוחות הטבע מושגחים ממנו התברך, ובטוחים שנמצא בכל המנהג הזה מטרה טובה ורצויה. אלא שיטה זו מוזרה עוד יותר ללא דתיים, אשר לפי דעתם כל אחד מסור בידי הטבע העיוור, חסר דעה ומטרה. והם, בני בינה והשכל, נמצאים כמשחק בידיו, שמוליך אותם שולל, ומי יודע להיכן. לפיכך נמאסת שיטה זו, ולא נתקבלה כלל בעולם. ודע, שכל שיטה תופסי השניות, לא באו אלא לתקן את המעוות הנ"ל. ולפיכך החליטו שהגוף הזה, שהוא מכונה באלמה לשיטה השלישית, אינו כלל האדם האמיתי. ועיקר האדם הוא דבר אחר לגמרי, בלתי נראה ובלתי נתפס בחושים, כי הוא עצם רוחני המלובש בגניזה בתוכיות הגוף, והוא האנוכי של האדם, האני, אשר הגוף וכל מילואו נחשב כבחינת רכוש אל האני הזה, הרוחני הנצחי, כמו שהעריכו בזה. אולם לא רק שכל השיטה הזאת צולעת על ירחה, כמו שהודו בעצמם, אשר אינם יודעים לבאר איך עצם רוחני שהוא הנפש או האני יוכל להניע את הגוף או להכריע עליו באפס מה. כי על פי הדיוק הפילוסופי עצמו, אין לרוחני שום מגע עם דבר גשמי, ואינו פועל עליו כלל, כמו שכתבו בעצמם.
שאלות? כן.
יש פה איזו סתירה שמצד אחד האדם הוא כאילו מודע לזה שהוא מת, הולך למות, הוא יצור בן תמותה. ומצד שני הוא לא עושה חשבון על כל הדברים האלה כאילו ביום יום, ובאמת הוא חי תחת איזשהו מרוץ כזה שהחברה משפיעה עליו, שהוא בעצם נמצא ב...
הוא בטוח שאם אני בטוח שאני נצחי, אז אני עושה בינתיים במה שמותר לי לעשות, נהנה ממה שאפשר לנות, והלאה זה כבר נתגלגל לצורות אחרות. מה אתה רוצה? מגיע לי כאן 60, 70, 80 שנה כמה שמגיע להתקיים, אז אני אתקיים. בינתיים כל אחד רוצה לממש את עצמו במה שאפשר. לא? מה?
אבל מאיפה מגיע לו הדמיון הזה שהוא נצחי?
זה מגיע לו מתוך זה שא', האגו שלנו לא רוצה להסכים עם זה שאנחנו ככה נעלמים, כן? שאנחנו כמו חיות, גם חיות אומרים שיש בהם גם כן איזושהי נשמה, נו נפש חיה, כתוב, מדברים על זה. בכלל לכל דבר ודבר, איך יכול להיות שמשהו נעלם? מחליף צורה. כן? ככה זה בכל מיני אמונות. אפילו זה, בכלל בכל, בדרום אמריקה, בכל מיני אמונות. כן? אומרים כאן, כן, גלגול. כל פעם הם חוזרים למצבים שונים, יותר טובים בדרך כלל, מתקדמים. ככה זה. זה לא שייך לדתות המודרניות האלו, זאת אומרת, אברהמיסטיות, מה שיצא דרך אברהם. זה בצורה טבעית ככה, האדם חושב שזה כוח המחיה, משהו נשאר. מאיפה שבא, לאן שהוא הולך. כן.
עכשיו, יש פה עוד עניין. נגיד הדבר הזה, חופש הרצון והשפעה של הסביבה, הדברים האלה מוכחים כבר עשרות שנים על ידי המדע, הפסיכולוגיה וכן הלאה, בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. ואנחנו רואים עדיין שהאדם, הוא לא מעוניין לקבל את זה, הוא בכלל לא לוקח את זה בחשבון.
בטח, כי זה מוחק אותי. כמו שמוחק אותי מוות, אם בזה הכל נגמר, קודם כל זה לא הגיוני, איזה תועלת יש מכל הקיום שלנו, משהו. אנחנו רואים בחיים שלנו, מה שאני בצורה יפה, אם היינו מתקיימים. אז כל מקבל מה שמגיע לו לפי מה שהתקיים עד כה. אתה עד כה עשית איזושהי פעולות בעולם הזה, טובות, רעות, ולפי הפעולות ההם פלוס פעולה האחרונה, אנחנו עושים איתך חשבון, וכך אתה מרגיש בכל מצב ומצב בחיים שלך. ונותנים לך הזדמנות לעשות פעולות יותר טובות. כן? מה זה נקרא טוב? זה כל חברה וחברה חושבת, וככה מחשבת הדברים. אבל בעצם יש לזה אדם, לאדם איזה מין יחס של צדק, שכך צריך להיות. כן? נו, ומהחיים שלנו, שעשיתי כל מיני פעולות, וניסיתי הכל לעשות מה שאפשר, אולי לטובת בני אדם, אולי לטובת משפחה, ילדים, שהקמתי אותם לדור הבא, השקעתי בזה גם כן הרבה וכן הלאה, אז אין עבור זה שום תשלום? למה? אנחנו רואים, אחרי כל הגיעה יש תשלום, אני לא סבלתי בעולם הזה, אני לא ככה החזקתי על עצמי כל העול הזה, מה, הייתי נהנה ממש בכל החיים האלו, שום דבר, לא כלום? אפילו עשיר ושולט יכול להגיד, אבל אני התעסקתי בהם, נתתי להם עבודה, ארגנתי אותם וכן הלאה. תמיד יש הצדקה למה שאדם עושה. אז איפה השכר? אנחנו רואים שלפי חשבון שלנו, לפי יחס שלנו, איך שאנחנו בנויים מהטבע לחיים, צריך להיות איזה חשבון? הכל נגמר? איך יכול להיות שנגמר? חיים כן, אבל בכלל אנחנו רואים שזה כך קיים. פעם חשבו שזה קיים בכלל, כל היקום הוא נצחי. אין סופי ונצחי. עכשיו אומרים לא, אנחנו רואים את הסוף שלו, לא רואים מעל הסוף, אבל רואים את הסוף שלו, הוא כל הזמן מתרחב שם, וגם כן מוגבלות ב- 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 לא רק במקום, גם בזמן. 14 מיליארד שנה. כן.
יש פה ממש קונפליקט, כי מצד אחד האדם רוצה לחקור ולרעלות כביכול את הטבע ואת החוקים שפועלים עליו, וכשהוא מגלה שחור על גבי לבן, אין לך בחירה חופשית, אתה בן תמותה, אין כלום אחרי המוות, אתה חיה ולא כלום, אז הוא אומר לא, אני לא מקבל את זה ואני חי בעצם לפי איך שבא לי, כאילו מתעלה מכל המחקר שהוא עשה.
כן.
אז מה הקטע? מה, אז בשביל מה, מה התועלת מזה?
רגע, תועלת זה משהו אחר, אתה צריך להבדיל. אנחנו חוקרים הרבה תופעות בחיים, כן? ולאו דווקא שאנחנו הולכים לפי זה. כי אנחנו תמיד בעלי ספקות, אמונות, הבחנות למיניהם. יש לנו אגו שאני אפילו לא צודק, אני עומד על שלי. אני רוצה שיהיה ככה. אתה צודק, אבל אני רוצה שיהיה אחרת. אתה לא מכיר איך הילדים ככה מדברים? אז ככה גם כן בני אדם הגדולים מדברים. אתה יכול להוכיח לו מה שאתה רוצה, אבל אני רוצה ככה. אחרי כל ההסברים. בקיצור, החיים שלנו הם מורכבים. והוא אומר לך רק כתוצאה מזה. ישנו מדע, אתה צריך לא להאמין לה. אתה יכול ללכת ולבדוק. אבל אם המדענים אומרים, זה מה שחקרנו וזה מה שמצאנו, בדקנו את זה היטב על ידי כל מיני אנשים בכל מיני תנאים וזה מה שיש, אז אתה צריך לקבל את זה כעובדה. אחרת אתה בסופו של דבר מזיק לעצמך ולאחרים. מה שאם כן, כל מיני הדברים האחרים שאין עליהם בירור מדעי, אסור לך לקבל מהם ולהתקלל מהם במאומה. זהו, כן.
יוצא שהאדם הוא יצור אגואיסטי, לא רציונלי, שפועל לפי מה שתועלתו האישית, ואפשר לספר לו דברים שהם לגמרי לא קשורים למציאות, וכל עוד זה מתאים לו, הוא יקבל אותם.
זאת אומרת, אתה אומר ככה, יש לי רגש ושכל, ואני פועל לפי הרגש שלי, מה שטעים, מה שנעים. אני אוהב לבלות, לעשן, לשתות איזשהו דברים, אולי עוד דברים איזשהו לא בריאים לעשות, אבל מה זה בריא, מה זה לא בריא, בינתיים אני נהנה, העיקר זה תענוג. כן, זהו. אני רוצה לעשות משהו שטוב לי, שאני אהנה מזה, ואולי אחר כך יגידו לי, אבל אתה תשלם, אבל מתי, בינתיים אני נהנה. לא רציונלי, נכון, לא רציונלי, זאת אומרת לא לפי הרציו, כן? לא לפי רצון, אומנם שזה לא, זאת המילה, כן? זאת אומרת לפי השכל, אני צריך להיות רציונלי, זאת אומרת בדיוק לקבל עליי חוקי הטבע ובדיוק כמו מכונה להשתמש בהם, כן? להיות תחתיהם, והרצון שלי הוא שובר את השורה. ואני עושה מה שנעים לי. נו, אז מה? זה ככה אדם בנוי, נכון. לכן אנחנו, בניגוד לדומם צומח וחי, אנחנו יצורים מקולקלים. מקולקלים. אם לא האגו שלנו, היינו חיות. החיות אין להם אגו. יש להם תוכנה פנימית, נמצאת בתוך הגוף, בהתאם להטבע, החיצון ותוכנה הפנימית שלהם, הן מתקיימות, אין להם בחירה, אין להם בכלל עניין של כן לעשות, לא לעשות, ככה, ככה, נעים לי, לא נעים לי. אלה פקודות, אנחנו לא מבינים דרגת חי. פקודות הכרחיות מנוות אותם וזהו. אנחנו היותר גרוע מהם. אנחנו יותר גרועים מכולם, כי האגו שלנו, הוא מוציא אותנו מהחוק, הטבע, שאנחנו צריכים בדיוק ללכת כמו שצריך, ולקיים כל החוקים כמו שצריך, ושלא ימינה ולא שמאלה בקו דק מאוד בצורה מדויקת ביותר. זה חוק נתן ולא יעבור. זה כמו, כמו שאתה רואה בטבע. כל דבר ודבר זה כמו שאנחנו לומדים מתוך החוקים של פיזיקה, ביולוגיה, כמה שיודעים אותם. שהכל זה מתקיים בצורה דיוק אינסופי. במקום זה, בתוספת, בא האגו שלנו, והורס אותנו לגמרי. הורס? מה אנחנו עושים? מה שטוב לאגו? וזה תמיד נגד השכל. תמיד נגד השכל. אני הופך להיות לחיה מקולקלת. הכל מה שיש לי למעלה מהחיות, תרבות, חינוך, מילים יפות, כן? מדע, עוד כל מיני דברים. זה הכל מתוך הקלקול שלי. תגיד, איך יכול להיות? תרבות, חינוך, דברים גבוהים, כן? ספרות, מוזיקה, כל מיני דברים. זה מתוך הקלקול. שאני אדם, שאני לא בהמה. לבהמה יש שם, עושים שם ציפורים, כל מיני ככה, זה גם כן אינסטינקט. הם לא עושים את זה מיופי ככה, זה אצלם זה בצורה, אצלנו לא. זאת אומרת, כל תוספת שלנו מעל השכל הבריא, מעל המדע, מה שהוא אומר לנו כאן, מעל המדע, זה תוספת רעה. לכן אסור לנו בעצם, לפי החוק, להשתמש בכלום חוץ ממדע. אבל אנחנו משתמשים. מה לעשות? אפילו חינוך, אפילו תרבות, כל מיני תוספות כאלה, מה שבא לא מתוך האינסטינקטים כמו לחיות, זה הכל גם כן קלקול. זה איזושהי השלמה של הקלקולים שלנו. אנחנו לא מבינים עד כמה שאנחנו יוצאים מכל הפס הזה של הטבע. לא נמצאים בו. עד כמה שאנחנו חלק הזר, אנחנו אומרים שזה סרטן. אנחנו בעצם, שכל הזמן מתפתח בתוך הטבע, החלק הזה שהוא סרטני. הוא הורס את עצמו, הורס את הסביבה שלו, בסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים, אנחנו מתייחסים לאקולוגיה, להכל. מה זה? זה כמו סרטן בגוף שלנו? אוכל את הסביבה עד שמת? גוף מת והוא מת, אבל לא יכול לעצור את עצמו. זה צורת הקיום שלו. זה עבודה, אתה רואה, זה עבודת האגו עלינו. ואין לנו מה לעשות עם זה. זאת אומרת, מה שהוא אמר לנו כאן, שהמותר האסור בשימוש המדעי האנושי, הוא רוצה להראות לך רק איפה קף, דק, גבול, גדר, בין מדע ובין המדע בדיונית, דתות, אמונות, למיניהם, כל מיני פילוסופיות, פסיכולוגיות וכן הלאה, איפה שזה לא מדעי. אז תדע שבחלק המדע מותר לך להשתמש, אם אתה משתמש בה בצורה מדויקת, אתה בזה כמו חיה, לא טועה. לא טועה. למרות אתה יכול להגיד, אבל אני גיליתי את זה, אני פיתחתי את זה. זה בסדר שאתה גילית ופיתחת, זה קיים בטבע. ואם אתה משעבד את עצמך כלפי חוקי הטבע, אתה בסדר. והתגלו לך עוד החוקים, גם כן כלפיהם, אבל רק כלפי מדע. ואם אתה הולך לפי כל מיני השיטות, תיאוריות האחרות, זה הכל המדומה. ולכן אסור לך בהם להשתמש בחיים. אם כן, אז מה קורה לנו עם גוף ונפש? לא גילינו את זה במדע, לא מרגישים את זה בחושים, אז כן או לא? נו, גוף שיש אנחנו רואים, הנפש, יש או לא? סימן השאלה כאילו. אולי מחר נגלה את זה על ידי מדע. יכול להיות, אני לא יודע. תמיד אפשר להגיד ש... מי יודע? כן? אנחנו רואים שמה שהיה נסתר שלשום, אתמול נגלה, היום כבר מגלים בו קלקולים וממשיכים על התיקונים, ככה אפגרייד, שדרוג של של החוקים האלו וכן הלאה. כן, אז יכול להיות גם אותו דבר עם הנפש, רוח, נשמה. אבל בינתיים אסור לך לסמוך על זה. אתה יכול להגיד, אבל נשאר לי משהו שכתוב בתורה. איך אתה תתייחס לזה, אני לא יודע. זה לא מדע. אז איך אתה מתייחס למה שכתוב בתורה? אפשר לסמוך על זה או לא? אני מאמין. לא מילה מדעית. בעיה? זאת אומרת, עד שאנחנו לא נגלה את התופעות האלה בתוכנו, אין לך שום הוכחה. אתה רק נמצא בספקות. מה לעשות? לבדוק את הדרך שלך בצורה טבעית, איך אתה מתקדם בחיים, שאתה כולך, כמו שראינו, מכונה, שחיה מתוך חומצות וחשמל, כן? סק עם חומצה, עם חשמל עם בפנים, זה אנחנו, כן? ולפי החוקים. ומה אתה יכול עוד להוסיף? אתה יכול לראות שאין לך בחירה חופשית, ואיך אתה יכול לייצב את עצמך על ידי בחירה חופשית היחידה, שזה שינוי בסביבה טובה. זהו. אבל זה שיהיה לך מדעי, אתה צריך להביא את זה להכרה, להבנה, כחוק. שיש לך חוקים שהם נקראים דרך תורה ודרך איסורים. שזה חוק. בצורה כזאת אתה צריך לגלות לעצמך. משה, כן.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להתייחס לחיים בצורה כזו, כמו נגיד מדען, שנגיד אני רוצה לחקור איזושהי תופעה, אני עושה השערה, שנגיד זה קיים, עושה מחקר במשך שם 30 שנה, ויכול להיות שאני טועה ובסוף יגיד, טוב, כנראה שטעיתי.
טוב, אתה יכול לסמוך על, על, על החכמים האחרים, אבל חכמים, אני על מדענים.
כן.
כן.
אבל עדיין, בשבילי הוכחה, זאת אומרת, אני לא מאמין, נגיד, אנחנו מדברים שכל אנושות צריכה להתחבר, ואהבת רעך כמוך. אני, נגיד, רואה, באמת, מסתכל להיסטוריה, הרבה מקובלים כתבו במשך היסטוריה, באלפי שנים, כתבו שכן, כנראה שצריך להתחבר ולהגיע לכזה מצב. אז אני אומר לעצמי, בוא נעשה מחקר, ויכול להיות שבעוד 20 שנה נגלה שזה טעיתי או מה.
יש לבעלי השולם מאמר שהוא קורא לזה מחקר מדעי ניסיוני על חיוב עבודת השם. משם הוא, והוא יודע בדיוק מה הוא רוצה ואיך לא לצאת מגדר המדע. אולי אנחנו לא מספיק חרשנו את המאמר הזה. צריכים לחזור עליו. איזה מאמר זה? השלום. אז מחר. לא, מחר זה... לא, 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 מחר אני לומד עם נשים. בשיעור בוקר אנחנו מחר לומדים שלום? בסדר. אז מחר נלמד. אין לי מה להגיד. שם הוא מסביר ש, שלפי כל, כל הגישה המדעית, יש לך חיוב בעבודת השם, לא בדתות. בעבודת השם, זאת אומרת בשינוי עצמי. הטבע, כל המערכת הטבע, מסודר כך שמחייב אותך להשתנות. וכדאי לך להשתנות לפי חוקי הטבע, בזה אתה מגיע להצטיינות מיוחדת. גם כך תגיע, אבל על ידי כך וכך יסודים, ואז אתה לפי המדע יכול לעשות חשבון כמה אתה תסבול במשך החיים ובמספר הגלגולים שלא הצלחת בהם לתקן את עצמך לצורה שהטבע קבע מראש. הטבע והאלוקים זה אותו דבר, הוא מסביר. כן? או שאתה תעשה את זה תוך זמן קצר, גלגול אחד, נו שניים אולי, ככה, ומגיע לגמר התיקון. מה אתה מרוויח בזה? אי אפשר להסביר כל כך במילים מה אתה מרוויח. זה לא סתם אתה מקצר את הזמן ועושה דרך יפה וקלה. נו, קלה יותר, קלה פחות, זמן פחות או זמן יותר, נו, מה יש? אמנם שהעולם הזה הנקודה הכי גרועה בכל, בכל המצבים, אבל בכל זאת, איכשהו, חיים. לכן אנחנו צריכים להבין, צריכים לקרוא שוב. אז מחר בבוקר. כן, חנוך, מה יש לך לגוף ונפש?
למה ההתעקשות הזאת על הכיוון המדעי, שזה הכיוון שהוא הכי הכי בעייתי להראות לאנשים ש, שעל זה מדובר?
אני מבין אותך. כי אדם שמתעסק ב... יורידיקשן, איך להגיד? נו, עריכת דין, שאתה רחוק מאוד מהמדע, מה שקובעים בני אדם לפי מה שבא להם, לפי זמנם, לפי התפתחותם, אתה מקבל את זה כחוק, ספר חוקי המדינה. זה תיקח כל החוקים של כל המדינות, זה נקרא חוק.
יש הרבה דברים משותפים בחוקים של כל המדינות, בהחלט.
כן, זה ברור. בצורה שהם כתובים, שצריכים להיות ישרים ויפים וטובים וחד אחר הלאה, במצע, כן, של הכל. אני אומר כך, כל הדברים האלה, מאיפה הציעו אותם? מתוך מתחת השערות, מה שבא לנו עם השכל הפרימיטיבי שלנו, ללא ידיעת הטבע בכלל, ללא ידיעת הטבע האדם גם כן, ללא התפתחות מה שאנחנו צריכים לעבור ומטרתה. אלה ככה, קבענו, זהו, זה שייך למפלגות, זה שייך ל... אתה רואה עכשיו מה קורה עם כל הבלגן הזה לפני הבחירות. לפי זה קובעים את החוקים. זהו, יש שם כל מיני כוחות, וכל אחד לוחץ, וכל אחד ככה עושה מה שטוב לו. אז אתם קובעים, קוראים לזה חוק. אני לא נגד מדינה, אתה מכיר אותי, אבל לקרוא לזה חוק, אני לא יודע, זה, איך זה אפשר? חוק זה חוק שהוא מעלינו, שבא לנו מהטבע. הממשלה רוצה להגיד לנו שהיא באה גם כן מעלינו, שהיא באה לנו כמו מהטבע? שהיא זורקת עלינו איזשהו תנאי ואומרת, אתם חייבים ככה לעשות. למה? בגלל שלמישהו שם זה נוח וטוב וכדאי לו את זה בצורה אגואיסטית? בשבילי זה חוק? לכן אתה שמתנפל על המדע, אני מבין אותך, אתה בא מצד השוק הזה, ששם הכל מוכרים והכל קונים מה שבא לכל אחד לפי האגו שלו, ששם אין דין ואין דיין, סליחה שאתם אמורים לעצמם דיינים, ועוד לובשים איזשהו סמרטוט כזה שחור, כן, וכאילו שאתם חשובים, כאילו שאתם מבינים מה זה מת ומה זה צדק. ראינו כל הדברים האלה בחיים. אז אנחנו מבינים, זה מאוד רחוק מהמדע. אני לא רוצה אפילו לדבר על המערכת המשפטית בישראל במיוחד ובכלל בכל העולם. אנחנו יודעים שהכל זה מחור, הכל זה מי שרוצה ככה מסובב, למי שיש כוח. אז אנחנו צריכים, ודאי ש הדבר היחידי שאנחנו יכולים להיות קשורים עליו, זה חוקי הטבע. כי זה למעלה מאיתנו. זה לא משתנה. זה לא תלוי בי. זה האלוקי. הטבע זה האלוקים, כוח עליון. מעלינו. אתה רוצה או לא רוצה, כוחות האלו קיימים. אתה תשתנה, הסביבה, החברה תשתנה. החוקים האלה הם לא ישתנו. אז איך אתה מזלזל בהם? כן?
זה לא שאלה של זלזול, אני פשוט מנסה ללכת לפי אותו היגיון, ואני אציג שנייה טיעון.
לא, אני מוסיף לך.
כן.
תתאר לעצמך שהיית מגלה עכשיו ספר חוקים להפעלת האדם, להפעלת החברה, להפעלת המדינה, כמו שיש לך חוקים ב... פלילי, שם אזרחי וכו' וכו' וכו'. אם היית מגלה כאלו ספרים שהם באים מן הטבע מוחלטים, עד כמה שהיית שמח או לא אני לא יודע, זה היה בטח נגד הרצון שלך, אבל זה גם כן קיים בטבע, רק אנחנו לא מגלים בינתיים. בא חוכמת הקבלה ואומרת כן מגלים, וכמה שנגלה נלך ונקיים, מפני שזה לטובתנו, לקיים חוקי הטבע. נגלה חוקי הטבע בחינוך, במשפחה, במקומות עבודה, בכל דבר ודבר איפה שאנחנו נמצאים. נגלה חוקי הטבע, כי זה הכל נמצא בתוך הטבע, בתוך הבועה הזאת שנקראת המציאות. ונקיים את זה. אז אנחנו נהיה שמחים, בטוחים שאנחנו מתקיימים נכון, ויש נפש, אין נפש אחרי מוות או, 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 או בתוך החיים, נגלה. אבל לפחות אם אדם נעשה באגו שלו, חוץ מהשכל, חוץ מעל דרגת הבהמה, אם הוא נעשה עוד דרגת האדם המקולקל, כן? יצר האדם רע מן הוריו, מקולקל. שיגלה את החוקים, מה ששייכים לקלקול שלו, שיתקן ויתקיים בצורה הנכונה. אז איך לא לכבד את המדע? לכן חומת הקבלה גם כן חלק מהמדע הכללית של אלוקית.
אבל מצד המדע, מה אני בא ואני אומר, אם אני אקח חפץ ואני אזרוק אותו באוויר, הוא ייפול, זה רואים עכשיו, על בסיס זה אפשר לבוא ולהריד, טוב, יש משהו שמושך אותו למטה, בוא נגלה מה זה. מה שבעצם אנחנו באים ואומרים, תיקח את זה, תזרוק באוויר, עוד 20-25 שנה הוא כנראה ייפול, אם תלך בדרך מאוד מסוימת, בינתיים תנהל את החיים שלך לפי ההנחה הזאת שבאמת זה ייפול, אולי תגלה שזה ייפול, אולי לא. יש כל מיני אנשים במשך כל ההיסטוריה האנושית.
אתה מתחיל כבר לבלבל אותנו במשהו שאני לא מבין. יש...
אין הוכחה, אתה, כל הזמן פה מדובר, מה שאתה לא יכול לתפוס, אל תאמין לו. אין לי תפיסה בזה. אלא כל מה שאני
אז יכול... אסור לך בזה להשתמש?
בדיוק. No. בדיוק. אז על בסיס מה? אני אמור להתייחס לזה בתור מדע, אם אין לי שום חוש שלי היום, שיכול לתת לי איזושהי אינדיקציה, שזה אמיתי.
נכון.
מה שמספרים כל החכמים האלה.
לכן אומרים, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. ואל תוסיף לעיניו רואות, שבוא נגיד הנחות כאלו בעוד 25 שנה. זה כבר זיוף. אסור, אלא רק במה שעיניו רואות. זה הכל.
אבל מה עיניו יכולות לראות עכשיו? שיש חוש שהוא נסתר ממני? העיניים שלי לא רואות את זה.
נסתר אז נסתר, אז אין.
נו.
אתה אומר נסתר, אין. אם לא במדע, אם לא נכנס בגדר המדע, לא קיים. כך אנחנו צריכים להגביל את עצמנו. להגביל את עצמנו. אמנם שיש לנו נטייה לקפוץ מעל הגדר. ולהוסיף פנטזיות שלנו למציאות כביכול. אסור. אסור, מתוך זה באים כל הקלקולים. בוא נעשה סוציאליזם, בוא נעשה קומוניזם, בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה, בוא אנחנו נחבר את כולם, בוא אנחנו נוריד את כולם, נפריד את כולם. מה פתאום? מה אתה רוצה? תראה מה שקורה.
אז איך אני אמור להתייחס לזה כמדע? אני שואל.
למה?
לחוכמת הקבלה, שבא ומדברת איתי על עולם שאני צריך בשביל להבין אותו, להשיג אותו. אני לא אבין אותו, אני רק אשיג אותו אם אני אעבור באיזשהו מסלול מסוים.
לא, לא, אני מצטער. השגה זה ההבנה הגבוהה ביותר. איך אתה מבדיל בין השגה והבנה? ההשגה זה נקרא שאני משיג את כל הפרטים ופרטים שרק יכולים להיות. תקרא בבקשה. שלא יחשוב שאני ככה מסלף משהו כמוהו.
נתחיל טיפה, טוב, במהותה של חוכמת הקבלה, כתוב שם שאין הקבלה משתמשת בשמות ובכינויים, זולת מבחינת הריאליות והממשיות שבהם. וזה כלל ברזל אצל כל חכמי הקבלה, כל מה שלא נשיג, לא נגדירו בשם ומילה. וכאן צריך שתדע שמילת השגה פירושה המדרגה הסופית שבהבנה. דהיינו, טרם שהדבר מתבהר לעיניים בהחלט הגמור, כמו שהיה תפוס בידיים, אין המקובלים מכנים אותו בשם השגה, אלא בכינויים אחרים, כמו הבנה, השכלה וכדומה.
כן.
אוקיי. בסדר.
מה,
כל
מה?
זה ברור. אני לא אומר שאתה מסלף חלילה או משהו. No. אני מנסה שוב מבחינתי ומבחינת אדם רגיל שבא ומנסה...
אתה לא יכול להגיד שאני מסלף, כי אני תמיד שומר את עצמי חלילה. בגדר המדע.
לא אומר את זה לרגע.
זהו. בלי שם לפגוע בכבוד ומה. אני אומר, לא. אני נשאר בגדר המדע. זהו. איפה שאתה רוצה, איפה שאתה רואה שלא, תפגע בי. בבקשה.
לא. כן. אני רק מנסה להבין איך זה מדע עם ההנחות המדעיות שלו, ניתנות על ידי אנשים שהשיגו, כלפי אנשים שלא משיגים אותם, ולכן אין להם תפיסה באותם הנחות.
זו תפילה, יפה מאוד. יפה מאוד. איך אני יכול להאמין למקובלים שמספרים לי שהם ראו? כן? זהו. בא איזשהו שם, לא יודע מהשמיים, סיפר להם משהו, כן? ואז הם מספרים לי. מה הם אומרים? הם אומרים כך, כמו פיזיקאי, כמו כל דבר, כמו כל אחד אחר. אם אתה לא נכנס למדע, ואתה לא רואה את התוצאות ממנה, אז אתה לא שייך לזה. רק מה ההבדל? בחוכמת הקבלה שאתה נכנס אליה, אתה צריך ללמוד איך להשתנות. ביתר חלקי המדע, אתה צריך רק ללמוד את המדע, ללא להשתנות. בכל מדע ומדע, אתה הולך לשנות את השכל שלך בלבד. בחוכמת הקבלה, אתה משנה את הרגש שלך, את החושים שלך. זהו, זה הבדל. אבל בעצם היחס אותו דבר. למה? עכשיו יש לך 5 חושים ואתה תופס בהם איזה מציאות ובודק אותה, את המציאות הזאת, ואתה קורא לזה מציאות דעולם הזה, מציאות הקבועה, כאילו עשית עליה בלוק, עצרת אותה. זהו. חוכמת הקבלה אומרת, אל תעצור, תבדוק, זה שאתה בודק אותה ככה, זה נקרא מדע של הרמה הזאת. תתחיל לשנות את עצמך לדרגה הבאה, ואז שם תבדוק את המציאות, ואז יש לך מציאות אחרת, עם מדע אחר, של הדרגה א', עוד תעשה שינוי בך, עוד תתפוס את המציאות, תחקור אותה, יש לך מדע של מדרגה ב' וכן הלאה. זאת אומרת, הכל מדעי, כמו שעכשיו אתה מתייחס למציאות וחוקר אותה, גם כן אז, שאתה משנה את עצמך, כן? משפר במשהו. אתה רואה מציאות חדשה, ומתייחס אליה כמו חוקר. אתה לא מאמין בכלום. אתה רק מגיע למדע, והם אומרים לך, אצלנו מדע היא, על ידי זה שאתה משנה את עצמך. אנחנו נותנים לך שיטה, שהיא מתייחסת לכל המציאות בצורה זמנית. מה זה זמנית? שאתה יכול לעבור בין כל מיני דרגות של תפיסה. אני עכשיו תופס את המציאות בשור הזה, אני מגלה מדעים וחיים בעולם הזה. זה נקרא העולם הזה. אני משדרג את עצמי בתפיסה, בחושים שלי, אני רואה מציאות שונה, כוחות. אני מוסיף, אני לא מוחק את המציאות הזאת. היא לא הופכת להיות למשהו שלא קיים. אני מוסיף אליה עומק. קשר בין הדברים. ומתוך זה אני מוסיף למדע. וכך אני עולה, 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 ובודק את כל המציאות עד כמה שאני יכול להשתנות, ולכן אני, כל, מה שאני תופס בכל הרמות האלו, בכל הרמות האלו, בצורה מדעית, זה נקרא הכל חוכמת הקבלה. ולכן כל המדעים של העולם הזה, בצורה הנמוכה ביותר שאנחנו חוקרים את המציאות, נקראים כתוצאה קטנה מהחוכמת הקבלה. אבל הם בכל זאת מדעים, כי אנחנו תופסים אותם בחושים שלנו, ובעולם שלנו ככה זה קיים. עכשיו תעבור למדרגה אחרת, החושים האלו, הכלים האלו לא יהיו מתאימים, כמו לפי תיאוריית איינשטיין לעומת תיאוריית ניוטון, וכן הלאה, וחיוורת וכן הלאה, ועוד ועוד. זאת אומרת, אבל זה מדעי, רק תבין את היחס. למה זה משתנה? כי זה תלוי באדם. אלא אתה לא מבין שאתה סך הכל נמצא בתפיסת המציאות בחושים שלך. אתה מקבל המציאות כעובדה. ואני מקבל את המציאות כמה שאני קולט. ואז הצורה הזאת אומרת לי, יש עוד צורות אחרות. ואז אני מרחיב רק את הכלי קליטה שלי ומדע שלי. אבל זה לא נהגת. אותו החוק שאין לדיין אלא אין אף רואות. כן?
יש פרמטרים אובייקטיביים למדוד את השינוי הזה שחל בי, או שהכל סובייקטיבי?
בטח.
מה הפרמטרים האובייקטיביים?
האובייקטיבי נקרא שכל אחד עובר אותו דבר. איך אנחנו עוד יכולים לבדוק?
זאת אומרת, זה
זה לא נופל עליי ספר מלמעלה. כל מה שהם כותבים זה מה שהם גילו. ואם אתה תעבור על הספרים האלו, זה נקרא נשמת אדם תלמדנו, אז גם בך זה ככה יתגלה, ואתה תראה, יאללה, הם צודקים. לפני זה לא, לא, לפני זה אל תאמין.
זאת אומרת...
אל תלך, הפוך אסור להאמין. כי אמונה זה עוצרת אותך מהתקדמות. למה קבלה נגיד האמונה? נגיד דתות. כי הן עוצרות את האדם בשביל מה להשנות את עצמם. בוא, אנחנו נחיה ככה וזהו. נו. בסדר.
אם רק תוכל להבהיר לי את הנקודה הזו של הפרמטר האובייקטיבי של השינוי.
מה זה אובייקטיבי?
אובייקטיבי זה משהו שהוא לא תלוי התפיסה שלי. זה אובייקטיבי. שכולם יראו את אותו דבר.
כולם יראו, זה בסדר. אז נכון, זה נקרא מדע. שאני בודק לפי מה שאני יכול לבדוק לפי הכלים שלי, כן? מודד את זה בכל מיני צורות, מוסר את זה לשני, השני גם כן עובר אותו דבר, באותם התנאים בודק את הדברים האלה, רושם אותם, יש לו אותה הנוסחה, אמנם שהוא שונה, אבל ישנה אותה הנוסחה. השלישי, הרביעי, ככה זה עשרות, מאות, אלפים, כן? מיליונים. היו אז בזה, אין? וכולם גילו אותה תופעה. זה נקרא שזה חוק הטבע. מעלינו, חוק הבינה, חוק האלוקי. נו? מה יש לך? לא שיף?
יש לי משהו מעניין בהקשר הזה, זה שמעתי מאמר צדיק ח', כותב שם בעל הסולם ככה, שמציאות מקום ברוחניות נקרא מקום מציאות. מטעם שכל מי שבא לשם, היינו למקום ההוא, רואה אותה צורה כמו השני. ומה שאמרו למשל חז"ל, שהם מבארים את פסוקי התורה, שאומרים כך היה אומר אברהם ליצחק, נשאלת השאלה, מניין היו יודעים את זה, מה שהיה אומר אחד לשני? אז תשובה, משום שאותם שבאו למדרגה, ששם היה עומד אברהם או מישהו, אז הם היו רואים ויודעים כמו שאברהם ידע וראה. לכן הם היו יודעים מה שאברהם היה אומר, משום שגם הם השיגו את המדרגה. וכל מדרגה ברוחניות היא מציאות שכולם רואים המציאות. כמו שכולם שבאים לעיר לונדון באנגליה, כולם רואים מה שיש בעיר ומה שמדברים בעיר.
והאם היה אברהם? או שזאת תופעה בכל אחד ואחד? הכל כלפי האדם המסיק. בלבד. כן, משה.
פשוט רוצה לסיים את הנושא, להמשיך מה שחנוך אמר. נגיד, יש חוק, מקובלים אומרים, שבחברה, ואהבתך כמוך, או נגיד, להיות כאיש אחד בלב אחד, או נגיד, לקבל בחברה חוק כזה, שכל אחד מקבל לפי הכרחיות, וכל השאר הוא בעצם צריך לדאוג לחברה. ואז זה יהיה טוב לנו.
לא, זה לא חוק.
לא חוק הטבע? למה? אני מסתכל על הלהקת הזאבים. שם ככה, כל אחד דואג ללהקה.
או, אצלם זה חוק. אצלנו לא. אצלנו זה, לא. אצלנו זה עיצה. כדי להשתנות ולהגיע לרמה אחרת של התפיסה, ושם בתפיסה חדשה, אתה מגלה חוקים החדשים.
אז איך אני צריך להתייחס? נגיד, יש הרבה כאלה חוקים
זה עיצות. זה עיצות.
אז להתייחס כעיצות.
כן.
למה? אתה לפעמים אומר שזה ממש חוק הטבע, ובגלל זה
בעל הסולם אומר. אם אנחנו מגיעים לזה, אבל אם אנחנו עוד לא הגענו לזה, רק רוצים להגיע לזה, אז זה בינתיים עיצה.
אז אין חוקים, יש רק עיצות. מקובלים נותנים עיצות.
כן. למה פתאום? בשבילי זה חוק? מה שהם נתנו? לא.
למה? בעל סולם באותו מאמר שלום כותב, שאם אני לא מקיים את זה, כל הצרות וכל הבעיות
בסדר,
רק בגלל זה.
בסדר, זה מצד הטבע, אבל לא מצדי. כלפי זה בינתיים עיצה.
אז איך נכון להתייחס לזה?
אם אתה רוצה לקיים את העיצות האלו, אתה מגיע לגילוי שזה חוק הטבע.
לא, אבל הכוונה בצורה מדעית. אולי זה לא נכון. אולי אני כן צריך לנצל את כולם וזהו.
לזה יש לך בחירה חופשית. לקיים או לא.
זאת אומרת, לא להאמין, אלא...
איך להבין?
לא להאמין בזה. נגיד, אני לא מאמין שאני צריך לדאוג לחברה. אני דווקא מאמין בזה שצריך לנצל את כולם. ככה אני רואה, ככה כולם עושים והם מוצלחים.
אם אתה מסכים לנסות עליך את הדרך, אז אתה לוקח אותם התנאים ומממש אותם. אם אתה לא מסכים להשתנות, אז אתה לא עושה את זה, אבל זה לא חוק, זה עדיין רק כעיצות. רע לך, טוב לך, תעשה, לא תעשה, בחירה שלך. חוק זה נקרא לאדם משהו שקודם כל שהוא מגלה בעצמו, שהוא יכול לגלות, שאחרים שנמצאים באותה רמה כמוהו אומרים לו ורואים ויכולים לראות לו את זה. זה חוק. מה שנמצא מעבר למעלה מאיתנו זה לא חוק. מה זה בשבילי? אלה כל פעם מדרגה, בוא נגיד אם אנחנו נתרחק ממה שדיברנו עם חנוך ככה קצת יותר, כל פעם מדרגה עליונה ממני זה לא חוק בשבילי. זה צורה רצויה. החוק איפה שאני קיים. וכשאני מגיע לדרגה הבאה, אז זהו, מציאות שלה הופכת להיות בשבילי כחוק. כל פעם יש לך מדע חדש, חוכמת הקבלה היא משתנה, בכל מדרגה יש לך חוקים יותר ויותר נוקשים, יותר ויותר ככה חזקים, קשים. החוק הכללי הוא השפעה וכן הלאה, זה ברור. ערך הפוך אורות וכלים, כל מיני חוקים האלה, זה הכל טוב, אבל התנאים הם תנאים שונים מאוד. אבל שוב, אין לדיין אלי מה שאין הפרעות, זה בכל דבר. אם אתה לא מגלה כחוק, לא חל עליך. זהו.
זה מעניין, כי בעולם שלנו נגיד יש כוח משיכה, זה חוק, אפילו שאני, זה לא יצא. אני רוצה או לא רוצה, אני חייב לקיים את זה.
כן.
ופה אתה אומר שמקובלים נתנו לנו
כי זה העולם שלנו, הוא ניתן לך ללא בחירה. העולם הרוחני זה בבחירה. עוד נדבר על זה מחר, בינתיים. מה צפוי היום?
יש לנו מספר הודעות לסיום. חוויה ושמה קבלה במתכונת חדשה. ביום שלישי הבא, 8 בינואר, בשעה 7 בערב, נקיים סדנה עולמית משותפת עם הרב לייטמן במסגרת חוויה ושמה קבלה. הסדנה תתקיים בבתי ערבות ברחבי הארץ ותשודר בשידור חי בערוץ 66 ובאתר קבלה לעם. הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. כנס ערבה 2013, שלהבת במדבר. חברים יקרים, ב-17 עד 19 בינואר נצא להדליק את המדבר. שימו לב, ההרשמה תיסגר במוצא שבא ב-12 בינואר. זאת כדי להערך לכנס בהתאם. הקדימו להירשם, 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם. כנס נשים, One Global Woman. נשים יקרות, לקראת כנס הערבה, אנו שמחים להזמין אתכן לכנס נשים ראשון בהיסטוריה. ונעבור לקליפ קצר על האירוע.
במקום אחד, בלב אחד, עם רצון חזק יותר מהכל, עומד לקרות משהו גדול באמת. לראשונה בהיסטוריה, נשים מכל העולם מתאחדות. כנס נשים, One Global Woman. אני מזמינות גם אותך. יום ראשון, 13 בינואר, החל מ-12 בצהריים, גני התערוכה, תל אביב. לפרטים והרשמה, 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם.
את ליבי נותן למחשבה לסדוק עוד סדק בתוכי ולכל סדק שנפתח נכנסת אהבה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שמרון הלב כולם יוצאים להתקפה וכך זה מתגלה לי דיפה אחר דיפה שאהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה היחידה לילה לילה שמסתתר ממני ואין עוד שום דבר ממך שלא מורגש אצלי בתפילת רבים כולנו יחד בשמחה ובחיבור הניזוצות נדליק את הלהבה ובחיבור הניזוצות נדליק את הלהבה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שברון הלב כולם יוצאים להקפה וכך זה מתגלה לי טיפה אחר טיפה שאהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה